מה, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל?
מקיפים אותך.
זה לא אותו דבר.
מקיפים אותך.
זה בסטריאו.
אנחנו רוצים לוודא שמה
ש... רגע, רגע, לא, לא. למה עברת לשם?
רוצים לוודא אם מה שאתה אומר לשני הצדדים זה אותו דבר ולכן שמו לך משני הצדדים
עולם הפוך אני רואה עכשיו עולם הפוך טוב הגענו ל-153 איפה שהוא חמישים ושלוש איפה שהוא אני חושב למטה, לא? ככה נראה לי נראה לי האתגר של קין הוא לאפשר לאבל לחנך אותו. זה מה שהתחלנו להסביר שבוע שעבר, כן? קין הוא בעל הבית. אבל לא מערער אחרי העובדה הזאת. הוא לא שייך לעולם הזה, על העולם הזה, כן. הוא לא חלק ממה שאחר כך התפתח בגלגול השני של הסיפור, יש עוד אחד?
כן, אותו דבר, שלך שמאל, שלי ימין.
אותו דבר, אותו דגם, בדיוק, משהו.
ותראה שיהיו הבדלים, יהיה אחר כך רשומות.
כן, טוב. מה אמרתי? כן. הבל לא מערער אחרי הקביעה הזאת שקין הוא אכן בעל הבית. מי שלא מבין מה השני עושה בינתיים זה קין. אם אני בעל הבית, אני לא צריך שום דבר. אבל יש תפקיד מיוחד לאבל, וזה להיות רועי צאן. להיות רועי צאן זה במקרא, מילת קוד להגיד, צריך להיות המחנך של השני. השאלה אם השני מוכן להיות מחונך, כן, זה בדיוק זה, כן? וזה בדיוק, זה האתגר של קין. בסדר. כדי לקבל את השני בתוך תפקיד של מחנך, קודם כל צריך לתת לו מקום. וזה האתגר הקשה מבחינת קין. כן? מדוע אני צריך לתת לו מקום? מה הוא עושה פה בכלל? אז מה שאומר כאן? קין נבחן על עניין האחווה. על שניהם לפתור יחד את משוות האחווה. וכאן זה הנקודה החשובה. זה לא שיש אחד שהוא צדיק והשני הוא רשע.
153.
אלא, כן? על שניהם כרגע ביחד לפתור את הבעיה. זה לא שאחד מצליח והשני נכשל. או שניהם מצליחים, או שניהם נכשלים. כן? וזה מה שצריך להבין טוב בסיפור הזה. לכן מניטו משתמש ב... ביטוי הזה משוואת האחווה, כי במשוואה יש שני צדדים, כן? זה שני הצדדים ביחד, זה לא צד אחד שעושה את הכל והשני לא עושה שום דבר, כן? אלא זה שניהם ביחד. מאוד חשוב כאן. קין נכשל, כך גם הבל. אילו הצליחו קין ואבל מלכתחילה לפתור את משוואת האהבה, היה התיקון נגמר על ידם, והבן שהיה נולד מזגותן של השושלת של בני קין מצד אחד, והשושלת של בני אבל מהצד האחר, היה אותו בן אדם השלם שיכול להגיד שבשבילו נברא עולם. אז זה מאוד חשוב כאן לראות את הדברים ולראות את הדברים ממש בפסוקים. אז למי שיש חומש כדאי לפתוח, ומי שאין לו כדאי לקחת חומש ולפתוח גם כן. כי בפרק ד' לראות מה כתוב בדיוק בפסוקים, יש כאן כמה וכמה דברים חשובים ביותר וצריך לדייק בכל הפסוקים האלה. אז ראינו את הפסוק הראשון והשני שבוע שעבר, השני ותוסף ללדת את האחי ואת האבל, ואז ויהי אבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה, שזה הבחירה של כל אחד, של כל אחד מה הוא בחר כמקצוע, וכפי שהדגשנו לא במקרה הוא בחר את המקצוע אחד להיות רועה צאן והשני להיות עובד אדמה, כי זה מגלה בדיוק את מי הוא, איך הוא תופס את עצמו. אחד תופס את עצמו כבעל הבית, זה עובד האדמה, והשני תופס את עצמו כרועה צאן, כלומר בתפקיד של המחנך, מה שאחר כך יהפוך להיות התפקיד של הכהן. כן?
של
הכהן. כן? כן, כן. כהן זה מחנך. ואז התורה מספרת לכאורה דברים שקצת מוזרים. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. והבא לוי גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהם, וישע השם אל הבל ואל מנחתו. ושזה נראה שחירותי לחלוטין, כי התורה לא מסבירה מדוע אחד זוכה והשני לא זוכה, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אז חזל כבר שברו את הראש מדוע קרה מה שקרה, וכפי שרשי מביא את זה שם במקום, כאשר כתוב ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, מפרי האדמה מן הגרוע. כן? דרש שנראה קצת לא ברור. מדוע פרי האדמה זה הגרוע? כן? אבל הסיבה היא פשוטה מאוד. מתי זה קרה? מקץ ימים, בסוף השנה, בסוף התקופה. זאת אומרת שקין בסוף תקופה מסוימת הרגיש צורך להתפטר ממה שנשאר, ושאל את עצמו את השאלה הבאה: מה אני עושה עם המלאי שנשאר לי תקוע במחסן? כבר צריך לפנות את זה, שנה הבאה יש ברוך השם
חדש.
כן, אז מה אני עושה? טוב, לזרוק? לא. האם אני יכול להפיק איזושהי תועלת ממה שנשאר לי במלאי? כן, אני אביא את העיתונות ואני ארגן מבצע תחומה, לפחות ידברו עליי, יגידו פשש, וישכחו שבינתיים אני לא עשיתי שום דבר. כן? זה התפיסה פחות או יותר. תורה לא אוהבת את זה. אתה רוצה לתרום? אז תביא משהו אחר. חוץ מזה, שאלה עקרונית.
מה הוא מביא?
למה הוא בכלל צריך
לקריב? מה זה היוזמה הזו? מה זה היוזמה הזו?
במיוחד שהוא עושה
את זה ראשון. לא, לא, לא משנה.
הוא לא עושה את זה אחרי.
לא, לא, לא.
הוא יעשה את זה אחרי.
הוא יוזם, יוזם.
הוא כבר יוזם
מה ש... מי ביקש ממנו? מה שהתורה רוצה להסביר לנו, שיש לו משימה. משימה זה לתת מקום לאח שלו. ומוסיף מניטו, במקום למלא את המשימה הזו, אז הוא אומר, אני אהיה דתי.
זה טוב, זה
חלק הקדוש. ממש לא. לא מצא חן בעיני התורה וגם בעיני הקדוש ברוך הוא. עובדה,
לא שעה.
יש לך בעיה לפתור. אם אתה פותר את הבעיה, אני אדע מי אתה באמת. במקום זה הוא ממציא אסטרטגיה חדשה, אני ידעתי, אבנה פירמידה, אבנה קתדרלה, אבנה משהו גדול, שכולם יראו מרחוק כמה כסף יש לי, כן? ו... ככה אני לא אפטר מהבעיה, כי הבעיה עדיין מול העיניים, כן? עדיין אבל פה, נכון? אבל אני אנסה לעקוף את הבעיה. וצריך להבין את זה שבהרבה הרבה ציוויליזציות באמת מה שמאפיין זה כביכול הרצון להיות, להראות דתיות מסוימת במקום להתמודד עם הבעיות האמיתיות שהן בעיות חברתיות. חברתיות במובן הזה הפשוט, כן, של קודם כל יש האחר שלך ותן לו, תן לו מקום, תן לו מרחב מסוים שהוא יוכל לחיות. ולכן כאשר אבל רואה את מה שקין עושה, אז הוא בא ואומר לו, רגע, אני אסביר לך, אם כבר אתה תופס יוזמה כזו, מה באמת מביא? ולכן כתוב אחרי זה, ואבל הביא גם הוא, זה לא בתכנון, מבכורות צונו. אם אתה גם מביא כבר, אתה מביא, מה זה הבכורות?
הטוב.
זה לא רק הטוב, מה שדיברנו לפני שבועיים, לפני שמשהו נכנס למעגל הכלכלי, אתה כבר מבין שיש כאן הולכת להיווצר בעיה מעצם האינטראקציה הכלכלית. לכן אתה מפריש משהו כדי להראות שיש חלק כלשהו שיכול להישאר טהור. בלי החשש של של הגזל הזה שמתלווה לאינטראקציה הכלכלית. מה שנשאר בסוף השנה זה אחרי בדיוק כל העוולות שנעשו במהלך אותה תקופה, כן? זה אי אפשר להביא.
ומקדישים אותו?
מה?
מקדישים אותו?
מה זה מקדישים?
את החלק הזה?
איזה חלק?
הוא...
איזה חלק?
שמפרישים?
איזה? מה שיש בהתחלה או מה שיש בסוף?
הבכורים, החלק הטוב.
מה זה החלק הטוב? זה לא עניין חלק טוב או לא טוב כאן, זה עניין של תפיסת עולם.
הביקורים או הבררה?
כן.
אם מפריע אגם. בלי אגם הייתי מקבל את ההסבר.
לא, זה דווקא אגם שנותן את ההסבר.
גם הוא נותן לי את ההסבר, אתה עשית, גם אני אעשה.
לא, לא.
אתה רוצה לפרש ככה?
לא, 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 גם...
אם היה בלי אגם, אם היה קבל...
לא, להפך. להפך.
אז אבל הביא גם.
לא, כל מקום שהמילה גם מופיע במקרא זו הפתעה, אומר מניטו. אבל מופתע מהיוזמה הזאת של קין.
ולכן הוא עושה גם אני.
לא, ולכן אני מסביר לך מה היית אמור לעשות, אם כבר. כי הבעיה העיקרית זה אף אחד לא ביקש ממך. זה כאן הנקודה החשובה. חושבים שזה יש, זה נכון. הרבה אנשים חשים משהו, בסדר? ועל סמך התחושה הזאת אז הם רוצים ליזום מהלך מסוים, בסדר?
מוצא חן בעיניי המהלך שאתה עשית, לכן גם אני עושה.
לא, לא, זה ההסבר הקלאסי. מניטו לא מקבל את זה. כי אגב, לא, 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 זה לא רק ש... לא, 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 זה לא רק שהוא לא מקבל את זה, גם חזל לא מקבלים את ההסבר הקלאסי הזה. לא מקבל. השאלה היא האם כאשר יש לבן אדם איזושהי תחושה פנימית, וזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים שמדברים עם אנשים, כן, מרגיש שיש משהו גדול מעליי, כן? האם אתה יכול ליזום איזשהו מהלך כדי להתחבר כביכול לאותו דבר גדול שמעליך? התשובה היא כאן לא. כי זה נתפס כניסיון לברוח מן הדבר האמיתי. יש בעיה אמיתית. איך שני אנשים יכולים לחיות ביחד? זה המבחן. אבל במקום לעסוק בבעיה האמיתית, אתה ממציא לי בעיה חדשה.
זה כאילו קיין גורר אותו גם לעשות את זה. הוא לא רצה אבל לעשות, אבל
כן.
הוא חייב לעשות
נכון,
משהו.
נכון, כי הוא המחנך.
הוא לא עושה משהו, אז זה יתפס כדבר נכון.
לא, כי הוא המחנך.
כן.
הוא צריך להראות לו בדיוק מה לעשות. כאילו אני מבין שאתה יש פתאום אתה גילית איזשהו צורך, זה חיובי בצד אחד, כן, אבל צריך לתעל את זה לכיוון החיובי. אם כבר אתה מביא, אל תביא בסוף השנה, תביא בתחילת השנה. ברור, זה
אז ברגע שלא שעה אומר לו, אתה יודע ידידי אחי למה לא שעה?
זה
עשית את השטות.
נכון, זה אחד
להגיד גם אני.
נכון, נכון, אבל זה אנחנו נראה.
אבל כבאדם הוא להגיד גם אני.
אבל לא, אז זה אנחנו נראה החוסר התקשורת ביניהם, אנחנו נראה בפסוק אחרי זה שפותח את הרצח עצמו.
בסוף גם כל האנושות למעשה אחרי זה המשיכה לדרך של קין בעבודת השם, בעבודת אלוהים, בעבודת בורך שלא תקרא לזה.
כי האדם אכן מרגיש שיש דברים שהם גדולים עליו והוא רוצה להתייחס לדברים האלה, הוא רוצה להתחבר לדברים האלה. אז יכול להיות שזה בצורה פרימיטיבית בהתחלה, שזה עצמים מסוימים או מייחס כוחות לכל מיני דברים, אבל זה נכון. כן, כשאתה לא מבין תופעות מסוימות, אז אתה נוטה לייחס כוח מסוים לאותם תופעות. אז אתה יכול, אפשר לבוא להגיד, אתה רוצה לפייס אותה, כן? או שאתה בא ואומר באופן כללי, מה שדיברנו, אני מרגיש, שאני נבראתי. אני לא כאן איזה, בסדר? אז יש בורא, אבל מי זה הבורא? אני לא יודע, אבל אני רוצה להתחבר אליו. בסדר? תנועה ספונטנית של הנפש, כן? שיש כאן איזשהו אלמנט חיובי. אבל התורה אומרת, רגע, יש כאן צד חיובי ויש כאן הרבה סכנות בדרך. למי אתה פונה כשכתובת הפנייה אתה לא יודע, בלתי ידוע, כן? אתה לא יודע מי זה, לא דיבר איתך. אתה מדמיין לעצמך כל מיני דברים, אתה מצייר בתודעה שלך כל מיני ציורים, ואתה אומר, זה האלוה. זה האלוה שלך, אתה ציירת אותו, זאת אומרת, יש כאן משהו...
אתה יודע מה בית המקדש, עשית חטא, בא הבאת קורבן חטאת לבית המקדש, צריך להביא את הכבש, לשחוט אותו בית המקדש.
כן.
זה אותה עבודה
שהיא... לא, זה לא אותה עבודה.
למה לא?
כי זה לא אותה עבודה. כי זה לא אותה עבודה.
אתה יודע אותו דבר.
לא.
אם אתה, קודם כל אתה לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא.
שמה צוויתה.
קודם כל, בזמן בית
המקדש. בנושא של העבודה.
בזמן בית המקדש, בוודאי שאתה יודע. השכינה שורה בישראל.
לא יודע מה זה שכינה.
כי אתה מדבר היום, אחרי אלפי שנים שאנחנו לא יודעים. לכן
עובדה שהם גם, שתי המקדשים חרבו גם כשהייתה שכינה.
ברור, כי היו ביום. זה לא תעודת ביטוח.
אבל זה רק מחזק את הנקודה הזאת, שאני רוצה אולי לחדד את הנקודה הזאת. יש פה איזו נקודה של נושא של עבודה, שאדם כאילו נותן כאילו איזשהו משהו מעצמו לבורא, או עובד איזושהי עבודה מסוימת, שעובדה שהיא לא תפסה. גם בבתי המקדש נחרבו, וגם כל השיטה של העבודה, היא לא החזיקה מעמד בסופו של דבר. אותה שאלה שאתה מעלה
כאן,
מי ביקש מקיין להיות דתי?
שוב, 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 מי שחושב שעצם קיום בית המקדש זה משמש כתעודת ביטוח, טועה. זה אמצעי במובן הזה. זה אמצעי. אנחנו יודעים כולנו ש-500 מטר מבית המקדש היה בגיא בהינום פולחן היום ונורא למולך. לכן זה לא משמש, וזה אותם אנשים שבבוקר הלכו להקריב בבית המקדש ואחר כך בחזרה עשו פיקניק ולקראת ערב היה על האש ממש כמו שצריך. זה לא תעודת ביטוח, כי עוד פעם זה עניין של מה הגישה שלך לדברים האלה. האם אתה עושה את זה כדי לפתור את הבעיה האמיתית, או מה שאתה עושה זה מהווה בסופו של דבר תחליף להתמודדות עם הבעיה האמיתית. זה מה שאני רוצה שנבין.
את הפולחן הדתי למרכז?
ברגע שאתה מדבר על פולחן דתי, מפרט מניתות זה כבר פסול.
כן, מילה פולחן.
שזה
עקיפה. זה כבר פסול. לא מבקשים ממך להיות דתי, מבקשים ממך להיות מוסרי בשלב הראשון, וקדוש בצד השני. לכן, עצם השימוש במילה, בביטוי הזה דתי, בעייתי ביותר. מבקשים ממך להיות מוסרי. איך אתה מוכיח שאתה מוסרי? הנה, יש מולך אחד אחר שאתה חושב שהוא מיותר, תן לו מקום. קודם כל,
זה...
אגב, זה קיים עד היום.
אלא, מניתו מדבר על מה שהיה לפני אלפי שנים? לא, יפה. יפה.
אז רגע, סליחה שנייה, אז מה אני צריך את כל התרי"ג מצוות?
תרי"ג מצוות?
בואו נדבר איתי על מוסר.
תרי"ג מצוות?
תסביר לי מה זה מוסר, מה אני צריך את כל הפולחן?
זה לא פולחן, כי זה לא פולחן. כי זה בדיוק... אנחנו היום חיים ב... חיים עם המושגים...
בסדר,
עם המושגים...
אבל אתה שואל, אם אני שואל
את עצמי... השאלה שלא פה היא שאלה חמורה. אם אנחנו צריכים להיות מוסריים, מה הקשר לכל מה שאנחנו עושים במצוות?
נכון.
זה השאלה. תלמד אותי מה זה מוסר, תסביר לי איך אני צריך לחיות עם האחר.
נכון.
אני לא צריך, אז לא ללכת שבילים, לא להתפלל שלוש פעמים.
נכון.
לא ללכת לבית המקדש, אני לא צריך את כל הסיפורים האלה.
נכון.
תסביר לי מה זה מוסרי.
אבל זה אולי החיבור שלך,
אני לא יודע מה זה חיבור גם.
לא, לא, זה התשובה היא בצד אחד פשוטה, בצד השני מורכבת ביותר. כי יש מקצוע שנקרא טעמי המצוות, שכמעט ולא קיים היום. אז מדי פעם ממציאים שוב...
היום הוא קוראי הפסיכולוגיה, כן?
אז היום זה פסיכולוגיה. כן, אני מוסיף בגרוש, אבל... זה רק בצד ימין קלטו את זה, שמה זה לא... פעם למשל הסבירו במאה ה-18-19 את כל מה שקשור לכשרות כהיגיינה, כן וכולי, בסדר, בסדר. מה? מצאו
הסברים לכל דבר.
כן?
כן. למבול מצאו הסבר איך זה קרה.
אז... אבל יש מקצוע שנקרא באמת טעמי המצוות. יש בגמרא במסכת כתובות התייחסות תוך כדי, איפה זה?
שלא יודעים את טעמי המצוות, שמידע את טעמי המצוות,
לא
ככה
לא.
וככה וככה.
אבל גם יש מצוות שהן כתובות בתורה דאורייתא, שהן כתובות. שניתן לנו, ויש מצוות
שזה
רבנן,
שזה
תשאל למה.
למה?
זה לא משנה
את השאלה. ועל הדברים הכתובים בתורה אני לא שואל למה? לא תרצח.
זה ציווי, זה כמו פרה אדומה, תעשה, כל כך
יש דברים שאני לא יודע, אבל יש דברים שאני לא יפרש לנו.
אם אנחנו מאמינים שהתורה היא מהשמיים,
זה לא קשור, זה לא קשור. זה לא קשור, לא קשור. יש בסוגיה של השבועות, אחד מהשבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא, מה? קוף י' א' עמוד א' שלא לגלות את הסוד, כן? אז רש"י שמה נותן שני הסברים. אחד, שלא לגלות את סוד, זה סוד העיבור, והשני יותר מעניין בסיפור שלנו. ככה אומר רש"י, אמרי לי סוד העיבור ואמרי לי סוד טעמי התורה. מה זה סוטה מהתורה? גם מצוות.
גם מצוות. למה אתה עושה
את
מה שאתה עושה?
מצוות. אז הנייתו סיפר את הסיפור הבא. מתי הוא הבין מה שרש"י רוצה להגיד כאן? כאשר אחותו הגדולה התחתנה, זה היה באורן עדיין, ואבא שלו שהיה הרב הראשי של העיר, הזמין את המופתי. עוד היו יחסים קורקטיים ביניהם, כן?
איזה ברכה הוא אמר?
מי? חכה. אז הם מדברים ביניהם, והרב אשכנזי מסביר את מה זה כתובה וזה, כדי שהמופתי יהיה בעניינים, שידע מה הולך להיות כאן.
שהמופתי לא יהיה מופתע.
כן. אז הוא אומר, יפה יפה, גם לכם יש מנהגים, לכן, יפה יפה, גם לכם יש... כן. אז מניטו שמע את השיחה ביניהם בערבית, ואז הוא אמר, באותו יום אני הבנתי מה כתוב ברש"י. מה המופתי אמר? הכל יפה, מסורת, מנהגים וזה. אומר, למה אבא לא היה יכול להסביר לו את האמת? מה, 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 מה בסופו של דבר קורה כאשר בן אדם מקיים מצוות? הוא כבר לא יכול לאכול עם הגוי הזה. כן? אבל מדוע? מה הסוד שיש כאן בדבר הזה? הרי הוא יודע את זה היטב. אז מה זה המשחק ששיחקו ביניהם? כן? כי אני יודע באמת מה היה צריך לבוא ולהגיד לו. אנחנו לאום. זה לא שיש לנו מנהגים כי אנחנו בני אדם, נימוסים, כן? אלא יש לנו לאום. ואנחנו רוצים לחזק את הלאום שלנו. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד את זה לגוי, המערך אותך, זה בדיוק הבעיה. סוד טעמי המצוות מבחינת רש"י, וזה כמו דעת הרמב"ן אגב, בכמה וכמה מקומות בפירוש שלו, אנחנו מקיימים את המצוות כדי לדעת שאנחנו יהודים. יהודים ולא לאום כזה או אחר. זה ההסבר הראשון. עכשיו לגבי הפרטים, הדבר הברור שצריך לסלק מכל הסיפור הזה זה המשמעות הנוצרית של מצווה. לפי החלוקה של המהר"ל יש בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. בין אדם למקום זה כביכול הצד הדתי. כן, אני אומר כביכול. בין אדם לחברו זה הצד החברתי המוסרי. מה זה בין אדם לעצמו? קטגוריה הזאת היא לא קיימת בתרבות המערבית. לא, בתרבות המערבית היא לא קיימת. מה זה בין אדם לעצמו?
אדם קרוב לעצמו.
אבל מה זה? מה? איך מגדירים את הדברים האלה? קודם כל, מה יש בתוך הקטגוריה הזאת של בן אדם לעצמו? צריך גם לראות את הדברים האלה, כן? הלכות כשרות למשל. הלכות נידה. אז מה זה בן אדם לעצמו? התשובה היא שבן אדם לעצמו, צריך להבין את זה ככה. בן אדם לעצם שבו. למה שהוא אמור להיות. מה שבונה את הזהות שלי. מה אני אוכל, איך אני עושה ילדים. זה מה שנאמר לאדם הראשון. זה נקרא בן אדם לעצמו. זאת אומרת שצריך לתפוס את כל העניין של המצוות בצורה כזו. קודם כל אני צריך לבנות את הזהות שלי. מי אני? מי אני בתור אדם ומי אני אחר כך בתור יהודי. איך אני מתייחס לאחר שלי? זה המישור השני, בין אדם לחברו. ומתוך הבן אדם לחברו, בן אדם למקום. כי איך ההתנהגות שלי כלפי הזולת מגלה גם את הממד הבן אדם למקום. ברור שבן אדם שסתם מקצר את כל התהליך הזה והולך לבן אדם למקום ישירות, כן? בלי להתייחס לשאר הממדים, מי אני ומה היחס שלי לזולת, כן? אז בסופו של דבר הופך את המצוות למשהו אחר. למה? לדת. וזה בדיוק הבעיה.
למה לא מלמדים את זה בבית הספר?
אני לא יודע.
אתה אומר שכל המצוות, כל התנהגויות שאני אמור להתנהג כיהודי, זה כדי שיהיה לי דברים משונים, אני במרכאות או לא במרכאות, שיהיו שונים מכל האחרים, כדי שאני אוכל להגדיר אותי כלאום מפרד.
כיהודי.
אבל אני לא צריך אותם, אני יכול להגדיר את עצמי כיהודי בלי כל התרי"ג, עם רבע מהתרי"ג, בהתנהגות מוסרית.
לא, מוסרית, התנהגות מוסרית, התנהגות מוסרית, זה דרישה, זה דרישה, זה דרישה כלל אנושית. התוספת, התוספת של התרי"ג לעומת השבע מצוות של בני נוח, זה שאני לא, כיהודי, כעברי, צריך לדייק, כעברי, יש לי משימה נוספת, וזה להיות קדוש.
נבדל.
לא. קדוש.
יהודי?
מה?
יהודי? קדוש זה לא יהודי.
קדוש זה קדוש. כן?
בניגוד לגוי שלא חייב להיות קדוש.
בניגוד לגוי שלא, אין לו ציווי להיות קדוש. קדושים תהיו, נאמר לעם ישראל.
גם בתהליך שהסברת, זה מאוד ברור שאתה
לא יכול להיות מוסרי, אתה לא עובר את התהליך הנכון. אתה לא מבין מה זה. עד שהבנייה צריכה להיות בצורה נכונה ומבוססת מהיסוד, הלאה. לא יכול לקפוץ. לכן לפי ההסבר שמניתו נותן לגבי הסיפור הזה, לגבי היוזמה של קין, כן? אכן יש כאן מבחינתו ניסיון לקצר את כל התהליך הזה. במקום לחשוב, במקום להתמודד עם הבעיה, מי אני? וקין שוב מכיר את עצמו כבעל הבית. אבל מה זה אומר להיות בעל הבית? כן? אני יכול להיות בעל הבית שמוכן לתת מקום לאחר, או לא. זהות. לא, במקום זה אומר, מצאתי פטנט, אני הולך להיות דתי. זה לא הפטנט האחרון של קין, כן, יש לו עוד פטנט אחרי זה מיד. וזה מאוד חשוב להבין את זה. אז מי שתופס את המצוות בצורה מצומצמת, מוקטנת, לא אמיתית בסופו של דבר, אז זה הולך לכיוון הזה שהנה זה מעשה מגיעה מסוימת שיש ליהודים, כן? אם אתם עושים ככה מובטח לכם כל מיני דברים, כן? וטוב, בפועל לא תמיד רואים את ההבטחות האלה, אבל לא משנה, כן? והם מעשה כשפים כמעט, כן? טוב, מתברר שזה לא זה בדיוק. אבל אכן יש צורך בהעמקה בתחום הזה של מה זה, מה הם טעמי המצוות. כי הדברים, החלוקה שאנחנו מכירים, מצוות שכליות וכל הדברים האלה, זה ברור שזה לא מרזיק מים. כן? חוקים, משפטים, אז משפטים זה דבר הגיוני, וכן, לא תרצח זה ממש הגיוני. ועוד כל הדוגמאות האלה, כן? יש אצל רס"ג אומר את הדבר הבא: אלמלא ניתנה התורה בדור ה-26 היינו מגיעים בדור ה-1000, אנחנו זה בני אדם, כן? היינו מגיעים אליה בדור האלף לבד. זה נראה לא ברור בכלל, כן? כי תורה זה מן השמיים. איך הבן אדם, יש בכוח של הבן אדם למצוא את התורה שמאפשרת לאחד את כל המידות ביחד. אבל זה מה שרס"ג אומר, זאת אומרת, יש כאן תהליך אבולוציוני שאם האדם צועד בדרך הנכונה, לאט לאט החברה האנושית תהפוך להיות מתוקנת. כן? ודברים שנראים לנו היום כסותרים ממש בפועל במציאות, כן? היינו מוציאים פתרון. טוב.
אבל אם התורה לא נפתחנו לחברה מתוקנת, אז איך בלי תורה נפתח לחברה מתוקנת? קיבלנו תורה ולא אנחנו לא חברה מתוקנת.
כי התורה ניתנה לפני הזמן, לפי רס"ג. 974 דורות. לפני הזמן. זה שעם ישראל באותו דור היה מוכן, זה לא אומר שהאנושות הייתה מוכנה. ואנחנו לא חיים בוואקום.
אבל גם ישראל לא היה מוכן, תראה כמה נפילות היו להם.
לא.
התורה ניתנה של קיצור דרך.
כן, אבל קיצור דרך זה דבר מסוכן.
זה מה שהבל נעקה את
זה. קיצור דרך זה דבר מסוכן. כן? ולכן צריך להבין כאן טוב טוב את ה... את הדברים. פתאום קין תופס יוזמה. יש מקום לא ליוזמה, יש מקום לתת ביטוי אולי לתחושה העמוקה הזאת שאני צריך בכל זאת לעשות משהו, כן.
להגיד תודה.
להגיד תודה, או אני חש משהו שזה ולא משנה. יש מקום, אבל התורה אומרת רגע. זה לא ברור הדבר הזה, זה למי אתה פונה לא יודעים. עובדה, איך אתה מתייחד לדבר הזה, בינתיים זה הדבר היחיד שאנחנו רואים. הבאת בסוף השנה מה שנשאר, כן, המיותר, שאתה כבר לא יודע איך להתפטר מהדברים האלה. אז בוא, לך, הנה, אבל ירא לך כבר, אם כבר ירא לך. זה השלב הראשון. ואז נאמר כאן, ואל קין ואל מיכתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, הנה דו שיח, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? כן? זאת אומרת, אני מבין מה שקשה לך, אבל יש הסבר לדבר הזה, כן? הלו, אם תטיף סעד ואם לא, ואם לא תטיב לפתח אתה חובד ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. כאן זה השיעור מוסר מספר אחד של קין. יש לך נטייה טבעית, ואני מבין את הנטייה הטבעית, אתה נולדת הראשון, ולכן אתה חושב שאתה בעל הבית, ואכן אתה בעל הבית, אבל אתה יכול להיות בעל הבית צדיק או בעל הבית רשע. אם אתה מתגבר, אתה תהיה בעל הבית צדיק. למרות הנטייה הטבעית שלך לתפוס את עצמך כאדם בדור השני. אבל זה תלוי ברצון הטוב שלך. האם אתה מוכן להתגבר? האם אתה מוכן להשתמש, להיעזר באחיך? כי הוא יכול להסביר לך מה זה התחושה של להיות האחר של מישהו, כן? האח של מישהו, כי מבחינה חווייתית זה מה שהוא חווה, כן? או לא. ואז כאן יש את הפסוק המפתיע. ויאמר קין אל הבל אחיו. הוא פונה אליו. הנה, הבנתי את השיעור א', הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, הבנתי, אני פונה למי שאמור לעזור לי. ובפעם הראשונה, איך הוא מתייחס אליו? אל אבל אחיו. לא, זהו, הפי אין, לא. קין תפס על פעם יוזמה חיובית, פונה למי שצריך, פונה בצורה נכונה בתוך אח, כן? ואז תחך. והיא ביותם בשדה, אנחנו לא יודעים מה נאמר. ויאמר, היינו מצפים לראות מיד אחרי זה. מה הוא אמר? לא כתוב. והיא באותם בשדה, ויקום קין אל אביו ואל אחיו, ויהרגהו. האמת
היא שהתחלת הפסוק זה כאילו תיקון שנותן לו מקום, הדדיות, אבל פתאום...
כן, הכל מתהפך, הכל מתהפך, נכון?
הוא עשה כאילו.
לא, לא, זה לא עשה כאילו, זה אמיתי. על זה בא המדרש ואומר, הם רבו על שלושה דברים. על שלושת הדברים שמניתו מאפיין אותם כממדים של הבעיה המוסרית. הבעיה הגיאופוליטית, כן? שבמהלך ההיסטוריה הופכת להיות הבעיה הדתית. איפה הגבולות? רבו אל מקום שנקרא ירושלים, מקום המקדש. בתחום שלי או בתחום שלי? זה ההסבר הראשון של המדרש. הנושא השני של המחלוקת, וזה חזרה לסיפור של מי בעל הבית פה. קין אמר לו, אתה על אדמה שלי, תסתלק מפה. הבל אמר לו, הבגדים שאתה לובש זה תוצאה מהצמר של הצון שלי, תחזיר לי. והבעיה השלישית זה הבעיה המינית. הרי לפי המדרש קין נולד עם תאומה אחת והבל עם שתיים, וקין בא בטענות, למה לך שתיים ולי רק אחת? זה שלושת הממדים לפי ההסבר של מניטו של הבעיה המוסרית, וזה מקביל בדיוק לתחום שהזכרנו להגדרות של המצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. המצוות מבחינה זו זה הכלי שעומד לרשות היהודי כדי לפתור את הבעיות האלה. כן? וזה היה נושא המחלוקת. וזה קרה ביותם בשדה. ולפי המדרש, מי התחיל לריב עם מי? הבל התחיל לריב, והבל היה יותר חזק מקין, והוא הפיל אותו על הארץ. ולכן כתוב ויקום קין. כי כאשר הוא נפל על הארץ, ביקש רחמנות. והבל שהיה באמת רחמן, ויתר לו. ואכן כאן כתוב ויקום קין. כן? ויהרגהו. מתוך כעס. ככה התיאור לפי המדרש. מה רוצה המדרש ללמד אותנו? שהבל, קודם כל...
אולי צריך לתת לו לתת.
כן?
נכשל
בתפקיד שלו. נכשל. כמחנך נכשל. זה לא שיש כאן אחד רשע שזה קין וידוע שהוא רשע מראש, כן? ובסוף התגלה שאכן הוא רשע. אלא הוא הלך ופנה מיוזמתו כדי לנסות לפתור את הבעיה, כי הוא הבין שיש לו בעיה. אבל אח שלו התחיל לעורר את המחלוקת ביניהם שוב. זאת אומרת, הגישה הפדגוגית שלו לא הייתה נכונה. במקום להתחבר ולהבין את הבעיה של קין, הוא כבר הטיף לו מוסר תוכחה. אתה זוכר פעם אמרת לי כך וכך, אתה זוכר פעם זה, כן? הלקח השני זה שכאשר אתה מתחיל להבין אותה, שבצד השני יש בעיה עם המוסר, כן? יש מצבים שלא כדאי להתמודד פנים אל פנים. אתה צריך לברוח.
כי אחרת זה מגיע לאלימות.
כן, כן, וגם אם נדמה לך שאתה חזק, תברח. זה דבר השני. ודבר השלישי זה הבקשה של הרחמנות של הצד השני, כל עוד הוא לא מוסרי, זה דבר שהוא אכזרי ביותר. זה רק כדי לנצל אז את ההזדמנות ולסגור חשבון ברגע שהוא יכול. זה שלושת הדברים, כן? אבל כאן יש לנו את האף טיפוס של הבעיה המוסרית על כל הממדים שלה במהלך כל ההיסטוריה. זה תמיד אותם שלושת הבעיות האלה. איך מחלקים משאבים בעולם? איפה עובר הגבול? ואצל מי נמצא כביכול הקודש? והדבר השלישי, היחס בין האיש ובין האישה. זה שלושת הממדים של הבעיה המוסרית. כן? לא דברים ברומו של עולם, זה הדברים ממש הפשוטים ביותר כאן. כן? וזה המבחן של החברה האנושית. כן? אז אומר כאן, דבר חשוב ביותר, מאחר שקין לא הצליח להיות האדם האמיתי, כל היסטוריית העולם היא תיקונו של חטאו של קין דווקא. כפי שהסברנו שבוע שעבר, חטאו של קין ולא חטאו של אדם הראשון. כי מבחינת הכלל, חטאו של אדם הראשון כבר תוקן על ידי דוד המלך. אבל מבחינת הכלל, חטאו של קין הוא עדיין הנושא העיקרי שצריך להעסיק את החברה האנושית. כן? אומר כאן, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. זה מתחיל עם קין והבל. אפשר לדבר בלי סוף על מוסריות, על ערכים. אולם בסופו של דבר דרישתו של הבורא ממני פשוטה ביותר. איך אני נותן לזולת לחיות בעולמי? ואיך הוא נותן לי לחיות בעולמו? בלי הדדיות אין פתרון לבעיה המוסרית למשוואת האחווה. כן?
למה התמודדת אותי רק עם חטאו של עגל ולא עם טעותו של האבל?
כי בסופו של דבר מי
מהשניים,
כי בסופו של דבר מי שרק זה קין.
מסבירים את ההרג על זה שאבל,
כן כן, בסדר, ברור. כמו שאנחנו רגילים לבוא ולומר, אמנם מי שחרב את החריב את בית המקדש זה נבוכדנצר, אבל בתפילה אנחנו מפני חטאינו גלינו מארצנו. זאת אומרת, כן, בסדר, אבל לא. אבל לא, כי הביטוי הוא מדויק. הרשע הוא בסופו של דבר מי שמרים יד על השני והורג אותו. מי? זה אבל? לא, זה קין. ברור.
מי שהתחיל באלימות זה אבל.
ברור.
התוצאה
יצא רצח. יצא רצח,
נו. לא היית מתחיל ב...
ברור, אבל זה נקרא חטאו של קין. והוא צריך לשאת בסוף בתוצאות של מה שהוא עשה. אין אבל יותר.
אין מי שיקסה.
כן. כאן מה שמניתו אומר מאוד חשוב. איך אני נותן לזולת לחיות בעולמי, ואיך הוא נותן לי לחיות בעולמו. כן? הדרישה הזאת של הדדיות... היא דרישה מרכזית אצל מניטו, להבדיל ממה שלוינס היה רגיל לומר. כאן יש מחלוקת יסודית ביניהם, זה לא רק דברים סתמיים, זה ממש דברים עקרוניים. מי שמבטר על התנאי של ההדדיות למעשה מאמץ את המוסר הנוצרי. כן. ומוסיף מניטו כאן, צריך גם להדגיש שאם מערכת היחסים ההדדית אין העולה יפה, איני יכול להאשים את השני בכישלון, בטענה שלא הצליח להיות מה שאני דמיינתי שהוא אמור להיות.
יכול לחיות, מה זה אצל
לוינס
האחר אז?
האחר אצל לוינס זה האחר, מבחינה זו אין שום בעיה.
אז מה הבעיה?
זה
האחר
על פניך? או זאת אומרת יש פה הדדיות?
אבל אני לא דורש ממנו שום דבר. זאת הנקודה החשובה. אני לא דורש, אני לא בא בדרישה שגם הוא יראה בי את האחר שלו. אני רואה בו את האחר שלי. בזה מסתיים המהלך אצל לוינס.
אני מקבל אותו?
לא, זה הרבה יותר מאני מקבל אותו.
אבל זה
דרישה
שלו
שמכל
אחד. זאת אומרת, אותו אוטומטית, הדרישה הזאת קיימת גם לאחר.
לא. לא.
אז הוא לא אחר. הוא לעצמו איננו אחר.
לא.
הוא לעצמו
לא.
צריך לראות
לא את אצל לוינס. לא אצל לוינס.
אז לאיזה אנשים הוא מכוון את ה... דרישה לראות את האחר, ולמי הוא קורא אחר, לצורך העניין.
אצל לוינס?
תמיד זה השני.
אצל לוינס המערבי.
הוא עליו הדרישה.
כן. היהודי הוא האחר שלו, השחור הוא האחר שלו, וכו' וכו'. אבל אין שום דרישה שגם השחור יראה במערבי האחר שלו. להפך, כאשר שואלים את לוינס, האם אפשר להעלות דרישה כזאת, הוא אומר בשום פנים ואופן. זה אופר, זה כאילו מבטל את הדרישה מהצד שלי.
מדעות גזעת.
כן.
למה? בגלל שהוא מתקדם יותר? יש לו ידע יותר?
לא, בגלל מה שקרה במהלך ההיסטוריה. הכובש זה המערבי. המדכא זה המערבי. וכולי וכולי. זה נכון, זה נכון. זה נכון, אבל ברור שלוינס התכוון לטוב כדי להעמיד באמת את החברה המערבית מול המראה. ושהם יתחילו לשאול את עצמם את השאלה, תראו מה קרה אחרי 1,000 שנה של חינוך נוצרי, כן? אבל התוצאות של הגישה הזאת רואים היום בפוסט מודרניזם. האחר שלי צודק תמיד מכיוון שהוא האחר. גם זה גם לוינס עדיין, כן? אני צריך להעלות את הרף המוסרי שלי והדרישה מהחברה שבה אני חי, אבל אני לא דורש את זה מהצד השני. ולכן אם הצד השני מתברר שהוא ברברי, שישאר ברברי. וברגע שאני אין סימטריות בדרישות כאן, אז למעשה אני חושף את עצמי לכל סכנה, לכל סכנה. אבל זה בדיוק מה שהפוסט-מודרנים במערב אומרים. לא אכפת לי.
לא שאכפת לו, הוא אומר מגיע לי כאילו.
זה גישה נוצרית, כן.
למה שאלה, לא יודעת איך לוין, אני לא מכירה את לוינס, אבל
חבל.
חבל, אבל שילמדו אותי.
למה? יש ספרים בעברית.
השאלה, כן, אבל השאלה היא אחרת.
חוץ מהכותרת של הספר אי אפשר להבין דבר.
בשיטה של לוינס, שאני צריך שאחר צודק, אבל השאלה אם הוא צודק ואני הולך לפי זה השאלה עם גוף שלישי, מה ההשלכה שלו על גוף השלישי?
לא, לא, זה מבחינה פילוסופית אין גוף שלישי, יש אני ואחר.
אבל זה
גם לא,
הוא
גם לא אומר שהוא צודק האחר, הוא לא אחר, הוא לא אומר צודק.
ניתן את הדוגמה של הפליטים הסודנים שבהם. אתה רוצה, זהו, אתה מכיר אותו, מגיע לו, באמת מגיע לו.
כן.
אבל יש לזה השלכות.
כן.
אבל מה הקשר עם היהדות?
אז אתה לא יכול לממש...
מה הקשר עם היהדות? לוינס הוא פילוסוף. הוא לא תלמיד חכם.
לא, אבל הוא
מתפשש
בכלל על
המסורת
של ישראל.
כן, 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 ברור, ברור, ברור. בדברים האלה הוא... הוא אומר שמי ש... כאשר אני מסתכל בפנים של האחר, אני צריך לגלות שמעבר לפנים הפיזיים יש משהו שהוא אלוקי, למעשה. זה כבר לא לוינס הפילוסוף. צריך תמיד לעשות הבחנה בין הדברים שהוא אומר בתור פילוסוף ודברים שהוא אמר במסגרות אחרות. בתור פילוסוף הוא מביא אותי עד השאלה, התשובה היא מחוץ לפילוסופיה, הוא צודק, מבחינת פילוסופיה הוא לא יכול לתת תשובה כזו, כן?
אתה לא יכול ליישם את זה,
אבל זה הגישה שלו. הפנים מגלים משהו. אימננטי, טרנסנדנטי, על זה יהיה ויכוח. אבל זה מגלה משהו. אני צריך להגיד יותר מדויק, זה מגלה מישהו. והמישהו הזה זה לא הגוף שלו, בלבד. אבל ברגע ששואלים את לוינס שאלה טרנסנדנטית, הוא אומר זה כבר לא שייך לפילוסופיה. לכן הוא לא עונה. מה המשמעות של הדברים האלה? רבי חיים בנפש החיים. עכשיו יש ויכוח על מי אמר ללוינס ללמוד את נפש החיים. יש שתי גרסאות בדברים האלה. יש אחד שאומרים בשם, לא יודע, אבל מי שכתב את הביוגרפיה של לוינס ככה טוען, שמי שאמר לו זה שושני. והגרסה שנתמכת יותר על ידי אנשים אחרים זה שמי שאמר ללוינס ללמוד את... נפש החיים זה מניטו. בין כך ובין כך, זה המקור לדברים שלו. אבל הוא מפתח את זה בכיוון פילוסופי. ומניטו לא מוכן לקבל את העמדה של הדברים על צד אחד בלבד. הוא רוצה את ההדדיות, כי בפועל זה לא עובד בלי הדדיות. זה אשליה של פילוסוף מבחינתו. זה מה שהוא אמר כאן, כן, אנחנו לא בעולם דמיוני.
זה לא מחזיק במציאות.
כן, נכון, אנחנו לא בעולם דמיוני. לא בעולם דמיוני. אנחנו חיים במציאות. ולכן כאשר אתה רואה שמולך עומד ברבר, קודם כל אתה בורח ממנו.
אבל אתה הוא השליט.
מה?
ברבר הוא המחנך.
לא. לא, אתה המחנך. אתה יהודי, אתה המחנך.
לא אתה, המערבי. לפי התיאוריה המערבי.
מניטו לא קונה את הדברים של לוינס.
לא,
זה לא מניטו בדברים האלה. אי אפשר לעבור מאחד לשני.
זה כן הדעש, אתה יכול להגיד לי, אני אקבל אותו. כן,
הוא אחר. בסדר, בסדר. לכן אני אומר, מול הזה, הבא לאורגך, השכם לאורגו. לא יעזור שום דבר. כן? אם אתה מתחיל להיות רחמן עם האכזר, בסוף
יהרוג אותך.
זה חזל קבעו את הכללים האלה. ולוינס לא מזכיר אותם. ולא סתם, כי הם הכירו את המציאות. כן? ואהבת לרעך כמוך, נכון. אבל אם אני מגיע למסקנה שאי אפשר כרגע, בגלל ההתנהגות שלו, כן? אז אני קודם כל מציל את החיים שלי. כן? זה הדבר החשוב כאן, מה שאומר כאן בצורה פשוטה, כן, זה, אין טענה שהוא לא הצליח להיות מה שאני דמיינתי שהוא אמור להיות. אנחנו בני אדם ולא מלאכים, אנחנו חיים במציאות מסוימת ולא בעולם אידיאלי וירטואלי שבו השני הוא מין מלאך. עלינו להיות מפוכחים ומציאותיים ולדעת להפעין אם השני ניתן בכלל עוד לחינוך. כן? לא, זה כאן פשוט, זה, כן. אני מדגיש זאת משום שחיינו באשליה מעין זו לפני מלחמת העולם השנייה. לא הבחנו בזמן שהגרמנים שנראו כאנשים מתורבתים חזרו להיות ברברים. וגם אם הם מצטטים שירים מגדולי המשוררים שלהם, הם מסוגלים לחצוח בדם קר, וכל זאת אחרי מאות שנות חינוך נוצרי לכלל של ואהבת לרעך כמוך, לכאורה. לכן קודם כל צריך לראות, תפתח את העיניים, תפתח את העיניים. נו, ברור, בסדר, שיהיה מלאך. ברור, אבל זה הגישה הנוצרית, זה לא צריך להפתיע, לא צריך להפתיע אף אחד.
וזה, אבל כן. חיים, לפני השואה החברה הלאומית לא הייתה חילונית ברובה?
אז מה?
התנתקה מהנצרות בעצם.
אז מה?
התרבות.
אבל אירופה, אירופה היא חילונית, היא גרסה חילונית של הנצרות, זה הכל. כן, זה גרסה חילונית של הנצרות, זה לא חילונית, זה הנה, שוב אשליה של היהודי. שומע חילוני, אבל זה חילוני על רקע נוצרי. אתה אומר את זה חילוני על רקע נוצרי למוסלמי, הוא אומר, סליחה, אני לא מכיר מושג כזה.
גם בארץ, אנשים
שצריכים
להיות חילונים,
כן,
אתה...
נכון.
הם לא חילונים.
הם חילונים על רקע יהודי.
הם
רקע יהודי. אז הם יגידו, לא היה דבר כזה מעמד הר סיני, אבל נקודת ההתייחסות שלהם זה מעמד הר סיני.
לא עושים ברית מילה וזה. הם חילונים.
ובצד השני, בצד הנוצרי, אז הרקע התרבותי הוא, מה לעשות, הוא נוצרי. אז אפשר לבקר קתולי או פרוטסטנטי, בסדר, נו, אבל זה עדיין אותו דבר. כן? אומר כאן, תכלית המעשה הטוב הוא לתקן את החברה האנושית. החברה האנושית, לא האדם הפרטי. כך שקודם כל יוכל כל אחד לחיות בה, בלי להרגיש מאוים על ידי השני בכל רגע. זו המטרה הראשונית של המוסר האוניברסלי המכונה על ידי חז"ל דחקא דהרה או אורח ארה. לשם כך מצווה הקדוש ברוך הוא את נוח ובניו על שבע מצוות בסיסיות המאפשרות לקיים חברה מתוקנת. המדרגה הגבוהה יותר של המוסר היא הדרך הארץ של התורה, השייכת לעם ישראל, והיא נקראת דרכה של תורה. היא תנאי לקבלת התורה. התורה אינה באה ללמד אותנו אותם נימוסים הנובעים מאותה דרכה דהרה, מאותה דרך ארץ אוניברסלית. מטרת התורה היא ללמד אותנו את הקדושה שיש בערכים. ציווי זה תמיד בא מלמעלה. אז כאן צריך להבין טוב, להפנים טוב טוב את הדברים. קודם כל המעשה הטוב בא לתקן את החברה האנושית, כי הבעיה זה החברה. החברה צריכה להיות מתוקנת קודם כל.
אז איך הוא מסביר את מה זה אורח ארה?
זה אותם ציוויים שמאפשרים לחיות ביחד, פשוט לחיות, לחיות, תנאים מינימליים. קומה ראשונה, קומה שנייה, והיא קומה מיוחדת לעם ישראל, כדי לקיים את הציווי הזה, קדושים תהיו. לא מוסרים תהיו, כי זה תנאי קדם, אלא להיות קדושים. התורה מביאה אותנו לקדושה, לא למוסר. מוסר קודם לדברים האלה, כן? ומה זה במובן הזה, מה הקדושה שיש בערכים, כן? אז המושג הזה זה בדיוק למצוא את הפתרון המציאותי שמאפשר לערכים סותרים להתקיים בו זמנית. זה ברמת החברה, זה להיות קדוש. למצוא את הפתרון הדוגמה הפשוטה ביותר זה בצד אחד החסד ובצד השני הדין, כן? שבו זמנית כאשר עושים משהו גם הדין אומר בסדר גמור וגם החסד אומר בסדר גמור, ולכאורה זה בלתי אפשרי, כי אם אני עסוק בחסד אז אני נוגד את הדין, ולהפך. ושוב כאן צריך לחזור למה שמניטו אמר אלף פעמים, בידי האדם הכוח למצוא או להמציא תורה שהיא כל כולה חסד. לא צריך התגלות אלוקית בשביל זה. ולהפך, תורה שהיא כל כולה דין, גם כן האדם יכול למצוא, ועשה את זה כבר. וכן הלאה וכן הלאה לגבי כל אחד מהערכים. ברגע שאתה לוקח ערך לחוד ואתה אומר על זה אני מבסס את החברה האנושית, יש בידי האדם, בשכל האדם, בכוח האדם, אפשרות להמציא את התורה המתאימה. אבל התורה רוצה את האיחוד, והאיחוד הזה כאשר הוא מתקיים במציאות זה נקרא קדושה. בו זמנית הכל, ושביל זה צריך גילוי, כן?
זה בעצם בעיה של גבולות.
בעיה של?
גבולות. כשאתה לוקח שני דברים סותרים ואתה צריך לעבדות שאתה יכול לעבוד, איך אמרת, הגדרת את זה שזה יגיד בסדר וזה יגיד בסדר, אתה צריך למצוא את הגבול ביניהם ולדעת איפה, עד איפה זה מוכן לרדת ועד איפה זה מוכן לרדת.
מוכן משותפת.
לא, צריך למצוא, צריך למצוא,
זאת מוסרית שאמרנו,
צריך למצוא את הפתרון, כן.
אבל זה לא נכון, כי יש מקום שאתה צריך גבול יותר דין ופחות חסד, יש מקום שצריך, אז זה לא...
אז אני אומר, תביא דבר עליי, איפה למצוא את הגבול באותו מקרה שאני מדבר.
זה לא עניין של הגבול. קודם כל, האם יש מחנה משותף? אחר כך העניין של על מה אני שם את הדגש במצב מסוים יותר בכיוון זה או ביותר בכיוון אחר. אבל לכאורה אין מחנה משותף. איש החסד הוא לא רואה את הדברים עם קצת התחשבות בדין, ואנחנו רואים את זה בכל הוויכוחים שיש היום בחברה הישראלית גם כן.
ולכן הוא לא מוצא פתרון, לכן אין לו פתרון.
ולכן זה דבר שלוקח זמן, כן? אם חוזרים לנושא הפליטים, כן? ברור שיש מקום לתת, יש כן, וכאן דברים פשוטים, אינטרסים, כן, מדברים, אבל לא משנה, זה בדיוק זה, כן? אז איפה האיזון? איפה האיזון? בסדר? ובכל סוגיה. בכל סוגיה, זה עניין של איזון. זה לא ש... טוב, יש תמיד בקצוות כאלה זה, כן? אנחנו מדברים על הקצוות. אבל לא בעניין של פשרה.
איזון זה בעצם...
כן, אבל לא במובן של פשרה, כאילו אני, מילת ברירה, אני מוותר וגם מה שאני צריך לוותר. לא, איזון כאן במובן שהדברים בצורה חיובית.
זה את המקום הנכון.
כן.
קוראים לזה היום ווין ווין.
ווין ווין, אבל... בסדר.
איך? שאלה טובה.
כן, אבל, אבל, אבל זה בדיוק מה שרוצים להשיג כאן. וזה נכון בכל המישורים, כן? בתוך החברה, בתוך וכו', וגם בכל המישורים ממש, כן? אז אומר כאן, במהלך כל חומש בראשית, מבוררת בעיה זו, חיפוש אחרי הפתרון משוות הערבה, עד שמגיעים לדור של יוסף ואחר, ועל אף כל הקשיים הם מצליחים לפתור את משוות האחווה לראשונה בהיסטוריה האנושית. זה קורה כאשר יהודה פונה אל יוסף אחיו ואומר לו, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, מה אתה מלך במצרים אף אני מלך ביהודה. ושוב צריך כאן לדמיין לעצמנו את, את הסיטואציה, כן? אחד שהוא באמת מלך, אופה, ואחד שהוא בסכנת חיים, כן? מועמד ל... על אחד, תשים על אחד.
אבל הוא גם לא...
לא, שמע, לכפתורים למעלה. הנה. זהו.
אבל גם הוא לוקח לעצמו את המעמד.
מי?
של מלך יהודה.
נו, וזה חוצפה.
כן, הוא לקח לעצמו כדי לפתור בעיה.
בסדר, אבל זה חוצפה. זה לא מצב סימטרי בדיוק שמפגש פסגה בין פוטין ואובמה.
הוא סיכן את עצמו.
מה
תיקן?
שאובמה אומר, אני עומד
לך
להיכנס
לתפקיד.
אחי,
שאובמה
אומר, אבל זה היה נכון, נשעתו.
הוא סיכן את עצמו.
כן.
יוסף היה יכול לעמוד בתור מלך.
אז מי כאן במצב של קין?
ויגש אליו יהודה, כמו שפנה קין לאחיו.
יוסף במצב.
זה שיהודה הוא קצת חוצפן, בסדר. מה שחשוב כאן זה התגובה דווקא של יוסף. היה יכול להגיד לו, מי אתה בכלל, כן. כן, אבל זה במדרש. ברור שזה התיקון. ברור שזה התיקון, והיגש אליו.
זה
מסעת
נפשו
הייתה
כל הזמן על החיבור של יוסף.
מי? של יוסף?
כן, שיהיה חיבור. הרי כל הזמן היה הבדלה בין בני לאה לבני רחל. ובא אומר, בוא ננתק.
יהודה עושה את הסדר
הראשון. שנאתם אותי, בוא ננתק. ויהודה לא נתן את זה. זה המדרש אומר.
אני לא יודע על איזה מדרש את מדברת.
שהדרך של לאה, יש מדברים על הדרך של לאה והדרך של בני של רחל, שהילדים שלהם הלכו באותה דרך. ואז למה הוא אמר, אני אשאיר את בנימין פה, אתם לכו לדרככם, ואנחנו נלך לדרכנו. ויהודה, במנהיגות שלו, לא אפשר את זה.
טוב, זה כבר פרשנות, זה לא מדרש.
זה התוצאה של המדרש.
אני לא יודע על איזה מדרש את מתבססת.
לא יודעת, אני שומעת מדרשים, אין לי מקורות.
בסדר. אז כדאי לראות. כן? התגובה לכאורה של יוסף היא לא טבעית כאן. והבעיה היא בצד של יהודה והאחים. הוא הכיר בהם והם לא הכירו בו, ככה אומר המדרש. לכן החשיבות של הויגש הזה. בפעם הראשונה הם מוכנים להכיר בו כמלך.
בני
ביהודה?
הם ראו את
המלך. לא,
ביוסף. הוא היה מלך.
הוא היה מלך, ואז מה? הוא מלך ו... הוא צפנת פענח.
אבל אי אפשר להתנקר לזה בין חלום שזה באלמה לבין מציאות.
אבל הוא צפנת פענח. הוא יוסף העברי?
ידע עברית, הכיר אותם, ידע מזה...
זה במדרש, זה כל זה, כל זה, כל... כן, הוא לא דיבר איתם ישירות?
אבל הוא מהתוצאה
מעצמם התפלאו. טוב, השאלה, מי זה היה המתורגמן שידע העברית באותה תקופה?
הבן שלו יודע. הבן שלו יודע.
מנשה.
אבל מאיפה הבן יודע? כן. זאת אומרת שיש
שאלה, לא?
הוכחות.
מה?
יש הוכחות.
יש הוכחות למה?
שהוא מכיר אותם והוא יודע מיהם והוא יודע בדיוק מה זה. זאת אומרת שכן.
הוא כן, אבל הם לא.
אבל ברגע שהוא הוכיח להם, אז הם היו חייבים להגיד
שהוא
יוסף.
מה?
שהוא יוסף, שזה לא איזה מלך
מצרי שבא
אומר שאני מלך.
זה שהוא לקח את הילדים, לקח את בנימין, מה...
סליחה, סליחה, סליחה.
כל מה שהוא עושה זה אחרי שהם סיפרו לו.
לא?
מה פתאום?
לא, לא זה ולא זה. לא זה ולא זה. מה, איפה, לא יודע.
אתה יודע שהם לא חשדו בו.
מה זה חשדו?
חשדו בו שהוא אחיהם.
כשהוא מתוודה, הם מקבלים את זה?
לא.
חוץ מלהיות עמום. מה, ברור שכן?
הם לא מקבלים שהוא יוסף?
אני לא יודע. איפה זה כתוב אצלך?
היה צריך להוכיח להם.
איך הוא מוכיח להם?
הכל היה בידי השם.
ומה הוא הראה להם? שהוא מעול. מה?
איפה זה כתוב?
שהוא הראה להם שהוא מעול.
בברית, במדרש.
כן. אבל למה המדרש צריך להגיד את זה?
לא, אבל מה כתוב בתורה עצמה לפי המשפטים?
נו, לפי מה שכתוב בתורה?
הוא יכול יוסף להתקפק ככל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד יוסף איש איתו.
נכון, 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 נכון. ועדיין זה לא... עדיין זה לא זה, כן?
יוסף עוד אבי חי ולא יכלו לענות אותו כי נבהלו.
אבל הפסוק אחרי זה, ויאמר יוסף אליך, גישו נא אליי ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, כן? נו, מה קרה באותו סיפור? זה בא המדרש ואומר שהוא הראה להם שהוא מעול. סליחה.
אבל זה דיבר את שפתם, ידע...
לא, לא דיבר, אז מה זה דיבר את שפתם?
הוא ידע את השפה שהם דיברו.
באיזה שפה הם דיברו?
אולי דיברו עברית?
אני לא יודע.
באיזה שפה התבדה? במצרית? הם לא ידעו מצרית.
אולי אחת יודעת שהם לא ידעו מצרית?
לא, אבל אי אפשר להגיד את הניחושים.
מה זה ניחושים? סביר יותר להניח שמי ש... שהם ידעו מצרית. כן.
זה לא בדיוק, אם הוא היה יוסף, הוא ידע את השפה
שהם דיברו. אתה התבבה עם כל מיני אהבה מינה כ... וזה, זה לא, לא עד כדי כך פשוט. כאן מה שמתגלה זה באמת שיש סוף סוף פתרון לבעיה. כי במצב שהוא לא סימטרי, וזה בדיוק דומה למצב של הבל וקהין, כן? מגיעים באמת למשוואה הזאת, ששניהם מוכנים לבוא ולהגיד, אני מלך. ואתה מלך, ואתה תגיד גם כן, אתה מלך, אני מלך ואתה מלך. אף על פי שבמציאות יש איזשהו פער כזה בינינו. זה לא סתם. כי שוב, אם אנחנו חושבים שתמיד המצב הוא סימטרי, כן, אז אנחנו מפספסים את כל הסיפור. במציאות אין דבר כזה סימטריה. יש תמיד אחד שמבחינה מסוימת הוא... זה המשל של ה...
זה אדון, שדווקא
כשאין את הסימטריות... של העבד, והאדון והעבד של הגן.
אבל הוא צריך לרצות.
כן, אבל צריך להבין טוב טוב, והדברים האלה, יש את המשל הידוע, שהגל המציא של האדון והעבד. ומה שהוא אומר הוא נכון. יש תמיד אדון ויש תמיד עבד. כן. טוב, אם כבר אני מעדיף להיות האדון, מה? כן, פחות או יותר. וזה המצב של החברות המערביות. בפועל ככה התנהגו במהלך כל ההיסטוריה.
אבל
כן.
זה גם במזרח אותו דבר.
לא, 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 לא. אז זה המציאות של המערב. המערב יתנהג בכל מקום כאדון. תמיד מנסים להשליט את התרבות המערבית על שאר התרבויות. על רקע זה באה התגובה של הנצרות, כדי לתקן כביכול את הפרדיגמה הזאת. נהפוך את הקערה על פיה. אנחנו נהיה העבדים ואחר יהיה האדון. אני אומר תיאורטית, כי בפועל
זה לא קרה.
לא, אבל צריך להבין בדיוק, גם וכאן זה נקודה באמת חשובה. כאשר במשך מאות שנים אתה שומע מסר מסוים ואתה יודע שבפועל אתה חי בדיוק הפוך מהמסר הזה, בא היום שהכל מתפוצץ. וזה מה שמניתו תמיד היה אומר. ברגע שזה מתפוצץ, מי מאשימים? כביכול את מי שימציא את את הדרישה הבלתי אפשרית הזו. ומי האשימו? היהודים. למרות שזה הנוצרים, כי הם אמרו שזה במאה היהודים. מזרח מתנהג בצורה אחרת. המזרח מכיר ב, 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 בדבר הזה. יש אדון ויש עבד. אז מה הפתרון? מכיוון שמה שגורם לכך זה המעשה ההיסטורי, אז אנחנו נפסיק לחלוטין את ההיסטוריה.
לא.
לא. לא רוצים שום דבר.
לא זה ולא זה.
מפסיקים את ההיסטוריה. פתגם הסיני הידוע, עדיף לשבת מלעמוד, לשכב מלשבת, למות מלשכב. ומה הפתרון של התורה?
כולם אדונים.
זה יהודה וזה יוסף. המציאות זה קין והבל. יש אדון ויש עבד. והאדון רוצח בסוף את העבד. כי לעבד אין אפשרות לברוח. וככה זה מתגלגל מדור לדור, עד שמגיעים ליוסף ואחיו. לכן החשיבות של המדרש הזה. כאילו בעלי המדרש כבר קראו את עגל, למרות שהם מקדימים אותו ב-1500 שנה, כן? כי זה הפתרון. אני אגיד שאתה אדון עליי, ואתה תגיד שאתה אדון, שאני אדון עליך.
אבל יהודה אומר אני עבדך.
כן, אבל זה הפתיח.
זה אדונים בצורות שונות.
כן, אבל 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 זה אומר שאני מכיר ש
במקרה הזה שאתה
ברוכה שלך.
לא, אני מכיר ש
לאחר
יש מקום גם. לא סתם שיש מקום. יש מקום כי יש בך משהו ייחודי שקודם כל אני יכול להיעזר בו, ובית העולם אינו עולם בלעדיך. זה משולש כזה, כן? אם הקדוש ברוך הוא ברא אותך, הוא גם ברא אותי. זה אומר שיש משהו בי ומשהו בך משותף, שזה אותו בורא, ובית יש משהו ייחודי בכל אחד מאיתנו.
שאנחנו נעזרים
אחד לשני. בדיוק, וזו אותה תובנה, שזה, למרות שבמציאות אין סימטריות במצבים. אבל זה נכון בכל המצבים. יש מצבים כאלה ויש מצבים אחרים, וזה מה שצריך להבין. טוב, נמשיך בשבוע הבא.
תודה רבה.
תודה. כן.